שלום וברוכים הבאים לבשירות פוד מלכותו, פודקאסט הפרמייר ליג של ישראל. אנחנו כאן אחרי החגים, באנו לסכם לכם עוד מחזור של הליגה הטובה בעולם. תכף נגמר, אבל יש עוד קצת, יש עוד מאבק אליפות, ויש עוד מאבק ירידה, ויש לנו יורדת, ויש לנו שני פאנליסטים שרוצים לדבר על כל זה. אסף כהן, מעניינים איך היה החגים?
דווקא אתה אומר אחרי החגים, הייתי מצפה ששרון יעשה קצת אופר חזה, ישיר לנו קצת אחרי החגים, מתחדש הכל.
אחרי, אבל זה יותר ראש השנה כזה.
לא משנה, הוא אמר אחרי החגים.
אנחנו מבולע,
אני... הייתי מצפה, הוא כמו, הוא AI, הוא מופעל, אתה לוחס על כמה כפתורים וזה מפעיל אותו.
איזה תסכול שפתאום גיליתי הבוקר משהו נורא מבאס, אפרופו אחרי החגים, שעשו השנה את האירוויזיון נורא מוקדם יחסית. תמיד זה בסוף מאי. עשו את זה ממש בתחילת מאי. זאת אומרת, הגמר הוא ב-11 במאי. אני... אז זהו, זה נופל על מאבק על אליפות, לא? מה יש שם? טוב,
אז זה בעיה. לא יודע, אתה מתחיל את הפרק משעמם? ומה יהיה אחר כך?
לא, לא, אני שואלתי אחרי החגים, החגים היו טובים.
יכול להיות לך טוב, אבל דווקא, אתה אומר, האירוויזיון זה בשבת, המחזור האחרון הוא בראשון, זה התכזב טוב, אתה תוכל, תשען כמו שצריך, המחזור בשש.
אבל היה חגים טובים, היה קצת רחנו, היה קצת חופשה פה, חופשה שם, נחנו. והתעצבנו הרבה על דזרבי, אבל זה עוד בהמשך הרבה.
אני לא מבין למה בעצם לא מונח פה ככה בגרין מופלטות. למה לא הבאת?
האמת שאני לא... אני לא ככה אוהב מתוק, יותר מדי.
לא אוהב מתוק. האמת אני לא מבין בכלל את הפער בין זה שאני לא כזה אוהב מופלטות, לרצון הזה ביום הזה בשנה שיהיה לי מופלטות. זה כאילו אין שום מאכל שאני רוצה בכזו כמות ביחס לכמה שאני לא אוהב אותו.
היה חברתי, אתה רוצה להיות
פה. שבת היה יום המלך, שזה באמת היום החשוב בלוח השנה ההולנדי, 27 באפריל, יום המלך. כל מיני דברים כתומים.
אסף היה בהולנד המופלטה של המלך.
זה. בדיוק. גמרנו.
יופי, אז יש לנו המון המון זמן לדבר, ויש לנו גם חדשות שאנחנו רוצים להתייחס אליהם. אתמול התפרסם שקבוצות הפרמייר ליג מנסות להגיע להבנות על מגבלת תקציב רכש, ובכך הן מנסות להקדים הגדרות חיצוניות שפועלות לבצע די אותו דבר, וזה נשמע מרגש, אומרים, או יהיה מגבלת שכר, יהיה מגבלת תקציב, וזה, אסף, אתה ניסית מאוד מהר בקבוצת הוואטסאפ להרגיע את הצוננים לפני שהם מתרתחים.
קודם כל נגיד, 20 הקבוצות בפרמייר ליג צריכות להצביע, 16 הצביעו בעד המגבלה הזו, 3 הצביעו נגד.
לא יודעים מי.
לא יודעים, יודעים.
סיטי, יונייטד ואסטון וילה, וצ'לסי הייתה נמנעת.
צ'לסי נמנעה שהיא
לא... זה פעם ראשונה בהיסטוריה שהיא נמנעה ממשהו.
צ'לסי פשוט לא...
היא שאלה אם אפשר לפרוס את החוק הזה לתשע עונות ככה.
לא, כי פשוט היא לא הספיקה לספור את כל הכסף שמשלמת מבחינת כמות השחקנים, אתה יודע, עכשיו...
אז, אבל כל ה-16 אחות היו בעד, שצריך לנסות להבין מה זה בדיוק המגבלה הזו. המגבלה הזו אומרת שקבוצות יוכלו להוציא בעונה על רכש, פי כך וכך, עוד לא בדיוק סגרו אם זה פי 4 או פי 5 או פי 6 מהסכום שמכניסה הקבוצה שבמקום האחרון בטבלה מטלוויזיה. כלומר, כי בהכרח מי שמסיים את האחרונה, בסוף העונה היא מקבלת את החלק הכי קטן, את הנתח הקטן ביותר. למשל בעונה שעברה, סאות'המפטון, היא הכניסה את סימן במקום האחרון, והיא הכניסה מטלוויזיה 123 מיליון פאונד. תכפילו ב-5 לצורך העניין, זאת אומרת שקבוצה, הליגה או הקבוצות שמות איזושהי מגבלה של להוציא בעונה עד 600 מיליון.
זה על רכש, זה לא על שכר?
אז זהו, אני צריך פה להבין בדיוק את הדקויות.
אם אני ראיתי נכון,
זה גם העניין של השכר.
קאפ סלרי, זאת אומרת, זה גם העניין של השכר, ואז זה כמו ב-NBA.
ואז אתה אומר לעצמך איזשהו, אבל גם זה בעונה, וצריך גם לחלק את זה כמובן, כי החוזים שהם נחתמים לכך וכך שנים.
אפשר לעשות העתק הדבק מליגת כדורסל בארצות הברית, המקום הכי קפיטליסטי בעולם, שעושה חוק סוציאליסטי על מנה לגוון באלופות. האם זה בא בגלל לתת אולי הסבר יותר ברור לעניין העונשים שאנחנו רואים עכשיו, אברטון, נוטינגהאם פורסט, דברים כאלה, רגע, איזה דברים כאילו, לעשות את זה ברור. האם זה החשש מזה שסיטי תזכה באליפות רביעית ושש בשבע העונות האחרונות? אני לא יודע. יש בזה משהו הגיוני, אבל גם, שוב, צריך להתעמק בזה ולראות מה עובר, כי למשל ב-NBA, אם אתה עובר את השכר, יש לך מס מותרות. זאת אומרת, מי שיש לו הרבה כסף, אז הוא עובר את זה, ואז הוא משלם בריבית דריבית. אז זה לא, פה יש אפילו סכומים אפילו יותר גבוהים. כן,
אבל הכנס הוא לא... לא מקבל ארבעה הפסידים או משהו כזה.
לא, לא, בכסף, אז...
כן, אבל הבעיה שהם לא אוהבים לשלם מס. והמס מותרות, הם ישימו אותו באיזה אי מקלט, בפינג'י, ב...
יהיה קיימן.
אנחנו לא יודעים מה קורה. יחתימו
עוד שלושה שחקנים עם המס מותרות פשוט.
השאלה פשוט המכפלה. כלומר, אנחנו אומרים, אוקיי, זה 120 מיליון, כפול כמה? אתה אומר, אם זה יהיה כפול שלוש, אוקיי, יש פה באמת מגבלה אמיתית.
בין ארבע לשש.
ארבע לשש.
לא החליטו בדיוק.
אבל זה גם, טוב, צריך לבדוק את זה, 600 מיליון דולר לעונה, לרכש. 600 מיליון דולר לעונה זה...
פאונד. לרכש?
מיליון פאונד, לרכש, זה...
זה לא משהו שקבוצות מגיעות אליו.
כל עוד לא כל עוד. לא, אבל יש פה את העניין גם של המשכורות, אבל אז גם זה מתחלק. זה עוד דורש בדיוק להבין לעומק. אני לא חושב שבאמת מדובר פה במשהו שמנסות להגביל את... תהיה איזושהי הגבלה, אבל לא הגבלה אמיתית. מה... נוטינגהאם פורסט מצביעה בעד, ובאותו זמן מחתימה עוד ארבעה שחקנים, אז בואו.
אנחנו נעקוב ונראה מה קורה עם זה. עוד דבר שקרה בשבוע שעבר, כבר ביום רביעי, במהלך המשחקי השלמה, הפרמייר ליג שברה את שיא השערים לעונה אחת, עשתה את זה כבר ביום רביעי, ומאז שלושה מחזורים קדימה, היא הולכת לשבור את זה עוד ועוד, והיא הולכת לסיים את העונה עם שיא חדש של פלוס, אנחנו מניחים אזור הפלוס 100 ומשהו שערים מעבר. הלכתי אחורה לתקופה פרה-היסטורית. עונת 2017-18, אתה יודע מה זה? זה הימים פרה-פוד. זה ימים, בלגן הלך ברחובות, שריפים, מסוצים הלכו וזה, זה עונה לפני, זה לא היה כדורגל אנגליה.
זה ימים שאופטה לא היו סופים.
לא היו, 17-18 לא נחשב שהיה אופטה, לא חושב שהיה דברים כאלה. בטח לא היו גובים כאלה יפים כמו מאחורה. באותה עונה, 17-18, שבע קבוצות לא כבשו שער בממוצע למשחק שלוקחים את זה לעונה. כלומר, לא הגיעו ל-38 שערים בעונה, וניוקאסל עשתה 39 מ-38. אנחנו בעונה שבה 16 כבר קבוצות מתוך 20 ספגו בממוצע יותר מ-50 שערים. כבר מראה את כמות השערים. כמעט כל הליגה, אפילו שפילד יונייטד כנראה תסיים את העונה עם יותר משער למשחק. הממוצע השתגע לגמרי, זה הולך לשני הכיוונים. אסף, אתה כבר באת וטענת, זה טיעון שאני לא בטוח שהוא הטיעון היחידי, אבל הוא מרכזי. משחקים יותר דקות, יש יותר גולים.
כן, זה הדבר הראשון, זה הדבר הבסיסי. אתה משחק יותר דקות, יש יותר סיכוי לגולים, זה גם אקסטרה דקות בדקות שבהן ספציפית, בדרך כלל גם נכבשים יותר שערים. תוספת זמן, מצד אחד יותר עייפים, מצד שני יש מחשבה יותר התקפית, שוכים יותר שחקנים קדימה, שוכים יותר כדורים לתוך הרחבה, יש יותר סיכוי לגולים, וזמן פציעות שבעבר היה 4-5 דקות, היום הפך ל-10-11-12 דקות במשחקים, אתה רואה את זה לא פעם ולא פעמיים, במחזור אפילו. אז זה דבר אחד שמוביל לעוד שערים, וכמובן העניין המאוד מאוד בסיסי של חשיבה יותר התקפית, של שחקנים יותר אתלטיים, עם חשיבה יותר של להבקיע שערים, מובילים ליותר שערים?
יש שלוש סיבות שבעטיין הליגה שנה שברה הציעה כיבושים. אחד, זה עניין שמשחקים יותר דקות ויותר דקות קריטיות, שאנשים הולכים run and בלגן ופתאום יש בטירוף ומנסים לכבוש בדקות הסיום. שתיים, יש יותר שחקנים מוכשרים ברמה ההתקפית, זאת אומרת, אתה יודע, לפני 7-8 שנים, מישהו כמו ארלינג הולנד לא היה מגיע לליגה האנגלית, הוא כנראה היה מגיע לברצלונה או סיטי או ביירן ישר, הוא לא היה מגיע לליגה האנגלית, ועוד כמה וכמה דוגמאות כאלה. והסיבה השלישית, מה קרה בעונת 2017-18?
100 נקודות של סיטי.
סיטי זכתה באליפות. פעם ראשונה שפאפ הגיע לאנגליה באמת. הסיבה השלישית, זה פפ גוורדיולה, ועוד נדבר על זה בפרק הזה. פפ גוורדיולה גרם לקומפני וברנלי לשחק נורא התקפי, אז הם גם כובשים, אבל הם גם סופגים. והוא גרם לברייטון, והוא גרם ומגיע גם, שוב, זה לא רק פפ, אבל שוב, זה פפ, וזה קלופ, וזה המאמנים, אבל זה בעיקר פפ. פפ עשה את, סליחה, אני, אתה יודע, עוד פעם, פפ עשה את זה גם לליגת האלופות, כשהוא הגיע לברצלונה, אנחנו לוקחים את פרק הזמן הזה, אפרופו הספר הגדול דשא שמסכם את הדור האחרון, אתה רואה איך באזורים האלה של יורו 2004 ומונדיאל 2006 וכל מה שקרה בשנים הללו, יש איזושהי צניחה בכמות השערים, ואז פפ מגיע עם ברצלונה, ולאט לאט זה עולה, זה עולה בליגה הספרדית, וזה עולה אחרי זה בליגת האלופות, ואז בגרמניה, והוא הגיע לאנגליה. הבן אדם הוא האורקול של הכדורגל העולמי.
חושבת הפתרון טוב. אני חשבתי שזה מין סוג של בונדסליגיזציה של הליגה האנגלית, שהולכים מכוונים להרבה שערים.
אבל כן, אבל זה בדיוק העניין.
אבל אני לא רוצה,
הוא היה בבונדסליגה.
אני מעדיף אבל תירוץ אחר שלא מכניס את המילה בונדס בפנים.
זה כאילו, יש אנשים שיגידו מה אתם חוזרים אותם לפאפ, אבל כן, זה הבסיס לכל השינויים האלה שקורים בכדורגל. זה האיש ששינה פה את הכדורגל, לא סתם. המאמנים היום נשבעים בשמו, לא רק מי שעבד תחתיו כמו קומפני וארטטה, אלא גם כאלה שמדברים על הכדורגל של
פוסטקוגלו, דזרבי.
כן, שלא עבדו איתו. כמו שפפ מדבר על קרויף, ואחרים דיברו על קרויף, כמו שארסן ונגר, שלא עבד עם קרויף, אבל כן תמיד ציטט את קרויף, ואמר, אני רוצה לשחק את הכדורגל של קרויף, למרות שהוא לא שיחק אותו, למרות שהוא לא שיחק אצלו, ואותו דבר קורה עם פפ, ופפ זה באמת בסוף נקודת המוצא, נקודת השבר, שממנה יוצאים המון המון דברים, וההסברים להרבה מאוד דברים, כמו למה יש יותר גולים, זה פפ גוורדיולה.
ההייטרים יבואו ויאמרו, גם ההגנות לא טובות. עכשיו זה נכון וזה לא נכון. כי אתה רואה את שחקני ההגנה, גם הטובים ביותר בעולם, רובם מגיעים בסופו של דבר לליגה האנגלית, זאת אומרת, מה, למה הם לא סופגים? פשוט היום, תפקיד ההגנה הוא ממש לא רק הגנה, הרבה בגלל פה. פתאום כל מגן...
שחקני ההגנה שוברים לחסים כל מיני של כמות שערים שהם כבשו, של כמות שערים שהם בישלו, כל שנה יש לך את הסים האלה.
לפני שנתיים החליט פפ, שהוא שם את סטונס מבלם למגן, ואז כשהם עם הכדור, שם אותו קשר אחורי, הוא החליט. אז קלופ עשה את זה עם טרנד, ואז כולם עושים את זה עכשיו, ומי יותר, מי פחות. אז פתאום, אז אתה לא מחשב את סטונס, כי אתה לא מחמת את היכולת ואת התרומה של סטונס לליגה, סליחה, לקבוצה, מבחינת מה שהוא עושה הגנתית. לא, זה אפילו, במקרה הטוב, 50% ממה שהוא אמור לעשות.
רוברטו קרלוס נשאר מושג...
אל תכניס אותו עם שוערים בכלל.
רוברטו קרלוס נשאר מושג, כי הוא היה יחיד במינו. היה מגן אחד שגם מפקיע גולים, שעולה למעלה, שהוא שחקן התקפה. היה את האחד הזה, רוברטו קרלוס. הוא. היום יש בכל קבוצה רוברטו קרלוס. לכל קבוצה יש את רוברטו קרלוס, שהיה לא ברמה של רוברטו קרלוס, לא באיכות של רוברטו קרלוס, אבל כן שחקן שמסיים, מגינים שמסיימים את העונה, עם 5 שערים, 7 בישולים, רגיל, נורמלי, ממשיכים.
ובגלל זה, רוברטו קרלוס מאוד גבוה, יחסית בדירוג בספר.
אני בכלל חושב על עוד 8-10 שנים, אנחנו נשב פה. מאחור, חוץ מהגבים, יהיה כאלה צעיפים של שכפים של ברייטון. שרון פה יישב ידבר על הדזרביזציה של הכדורגל האנגלי.
אבל מה, אני אדבר איתך על הדזרביזציה.
בוא נתחיל לדבר על המחזור האחרון שהיה בליגה האנגלית. המאבק אליפות הזה, הדבר שכאילו כרגע מחזיק לנו אותנו, אתה יודע, 3 מחזורים לסוף, וכל מה דיברנו על זה, זה ההכרעה שתיתן טוטנהאם. טוטנהאם, איך היא תשפיע, היא צריכה לשחק נגד כל 3 קבוצות, ואיך היא תקווה. ואנחנו יודעים שבין טוטנהאם לליברפול יש משחקים גדולים ומאבקים גדולים וקרבות, כולל גמר ליגת האלופות, כולל נבדל שלא היה של לואיס דיאז, וכולל תיקו 4-3 של ג'וטה משנה שעברה.
כולל גמר שלא היה צריך להיות גמר בין טוטנהאם לליברפול, אבל כן,
זה שבועי משחק לא טוב.
גם זה, גמר היה לא טוב, צודק. יש לנו ציטי נגד טוטנהאם, שזה כמובן המגרש הזה, שבו פפ גוארדיולה לא מסוגל לנצח, והמשחק הזה שהוא מדברים על המכשולים של מנצ'סטר סיטי במהלך העונה, זה המשחק הזה נגד טוטנהאם. גם היא מאוד יכולה להשפיע על מאבק האליפות. אבל יותר מהכל, טוטנהאם רצתה להשפיע נגד ארסנל. היא רצתה להרוס לארסנל את המשחק, את המאבק אליפות הזה. היא רוצה להשאיר את המצב שלא אחרי 20 שנה, מאז עונת האינווינסיבול, שבו היא זכתה באליפות במגרש שלה, שזה לא יחזור עוד פעם. ובעיקר שמחברים לזה שאם אני לא טועה, ביום ראשון היה הרגע שבו ארסנל יכולה לקבוע באופן סופי, נכון? שהיא זוכה בסנט טוטנהאם דיי ומסיימת מעל טוטנהאם בטבלה. כל זה מתחבר ביחד. אז טוטנהאם כל כך רצתה להיות המכשול ביום ראשון נגד ארסנל, לא רוצה הרכבים, לא רוצה להתחיל לעשות, לפרק נקודה נקודה. שרון, היא לא עשתה את זה. היא לא הצליחה, וארסנל מסמנת וי נוסף, ובאמת מראה אופי מעבר ליכולת, שאחרי השבוע הנוראי הזה של ההדחה מליגת האלופות ואסטון וילה, 3 ניצחונות רצופים, כולל טוטנהאם, והיא במאבק.
נדבר על זה בקצרה, על טוטנהאם, כי לא הסיפור פה, אבל היא מגיעה לתקופה הזו בשנה ביכולת לא טובה, יש שם הרבה דברים שמוצאו, טימו ורנר לדעתי לא הייתה רכישה טובה, אני לא יודע מה היה בשוק, אבל החששות שהיו לנו כשטימו ורנר הגיע, אז זה קרה, זאת אומרת, רישרליסון נפצע, זה היה משמעותי מאוד, בריאן ג'ונסון כן טוב, גם ההגנה, יש שם מאוד מאוד עייפות החומר, ויקריו פתאום ירד ביכולת שלו, אחרי שהיה חצי עונה מדהים, אולי שוער העונה.
מדיסון לא חזר מהתמונה.
מדיסון לא רחוק מאוד, זה אולי אחת הסיבות העיקריות. ובכל זאת, היה שם בסוף, היה לחץ, זאת אומרת, הם חזרו, זה היה יכול להיות כאילו באמת היסטורי, לחזור מ-0-3, לעשות 3-3, לגמור להם את היום, לגמור להם את העונה, זה היה לא רחוק משם. ולכן אני בא ואומר שזה היה אחד הניצחונות הכי גדולים של, של ארסנל בשנים האחרונות. זה היה, אתה יודע, שנה שעברה ארסנל חזרה לבית הספר התיכון. השנה היא סיימה את הבגרות. אני לא יודע אם היא כבר תתקבל לקולומביה או ל-UCLA, או סתם לא. אני לא יודע אם היא תתקבל כאילו לאוניברסיטה הגדולה ותזכה בתואר ותעיף ככה את הכובע באוויר. אבל השנה ארסנל עשתה עוד שני צעדים משמעותיים מהעונה שעברה, בין אם היא תזכה העונה או לא. היא עברה, היא מראה בגרות, היא מראה יציבות, היא מראה לחידות ואחדות ועוד דברים שנגמרים בוו טף, ואז כאילו זה יכול להיות חרוז, מלא מלא דברים כאלה. תסתכל מה היה השנה שעברה. ברגע שהיא איבדה איזה פעם, פעמיים נקודות, למרות היתרון שהיה לה מול סיטי, זהו, היא התפרקה, היא גמרה את הסוס שלה. העונה, היה לה לפני השנה האזרחית, היה לה איזו תקופה, אני לא טועה, 3 משחקים לא טובים, היינו צריכים טוב, היא כבר לא תחזור, חזרה ובגדול, וגם עכשיו, הפסידה לאסטון וילה, לא נשברה.
השלושה משחקים האלה, אלה עושים את ההבדל עכשיו. כי אסטון וילה זה עוד ההפסד הלגיטימי, וזה גם ההפסד היחיד. הם הפסידו רק לוילה ואת הטקו נגד סיטי.
ב-2024 יש לה רק ניצחונות בהפסד.
אתה אומר, זה מאזן, אתה אומר, זה שעוריה, אתה לא זוכה באליפות.
זה שעוריה, זה סיטי. בעיקרון היא עברה את המשוכה הגבוהה האחרונה שלה. עכשיו נשאר לראות, האם טוטנהאם תעשה משהו של סיטי, וזה נכנס, ואתה רואה מה קורה, האם יהיה, האם לא יהיה, את הדברים כאלה, האם היא תעזור או לא. אבל אני מוריד את הכובע בפני ארסנל, אני לא יודע עדיין אם יצקה באליפות, אבל באמת מבחינתי היא, מוזר להגיד, המנצחת הגדולה של העונה.
אני חושב שבמשחק הזה שאסף, צריך לדבר בהיבט של ארסנל, קודם שרון הזכיר את העניין הזה של שחקני הגנה והתפקידים שיש להם. ושחקני הגנה בתפקידים בקרנות, זה לא דבר חדש, אנחנו דווקא זה אנחנו מרגילים, הבלם עולה למעלה, לנגוח בקרנות, זה האירוע שבו הוא לוקח חלק. אבל שחקני הגנה של ארסנל בקרנות, זה לא רק התפקיד של הנגיחה. ובמשחק הזה נגד טוטנהאם ביום ראשון, ראינו מגן ימני, את בן ווייט, שיש לו תפקיד אחר לגמרי, אפשר לראות את זה גם בשער הראשון וגם בשער השלישי, שהתפקיד של בן ווייט בשני השערים זה לנטרל את ויקריו.
כן, כן, יש להם תפקיד לשחקני הגנה, וזה מעבר ללכבוש, אלא הם גם שומרים, באים לעשות הגנה בחלק ההתקפי. הנה ווייט שעומד לפני ויקריו, פשוט מפריע לו, עומד לפניו, אבל הוא לא נוגע בו, כלומר הוא רק עומד לפניו, ואז בעצם ויקריו הוא זה שיוצר את המגע, הויברג פה עם השער העצמי, זה בגול הראשון, ובגול השני, זה משהו שאנחנו בדרך כלל רואים מהעונה אצל ארסנל.
זה הגול השלישי, אנחנו רואים עכשיו?
בגול השני מקרן התכוונתי, מעמיסים שחקנים ברחוק, עכשיו מה שקורה שם זה שקולוסבסקי נשאר באחד על אחד עם קאי הוורץ, גבריאל שחופשי נכנס בעצם בין כל השחקנים, הוא הראשון שנכנס, יוצר שם איזושהי חסימה עבור הוורץ, קולוסבסקי לא יכול להגיע אליו, כולם רצים לקרוב, ואז הוורץ נמצא חופשי לגמרי, צריכים להגיד קרן מדהימה של דקלן רייס, דה, הוא יודע בדיוק איפה לשים את הכדור, זאת לא הרמה מקרית לכיוון מסוים, אבל אם בקודם ראינו את בן ווייט עושה עבודה על השוער, כאן אנחנו רואים את גבריאל עושה עבודה בעצם כדי למנוע את השמירה של קולוסבסקי, ואז המצלמה גם הולכת לא רק לארטטה, אלא לעוזר שלו שאחראי על הבעיטות החופשיות.
שאפילו לעוזר יש בווסט עוד שתי אותיות, כאילו של עוד פרטי, עוד בשביל משפחה.
בסדר, הוא הולך שם ללילי ווייטס בפיקדילי ומבקש שיתפיסו לו, זה לא המועדון הזה. ואתה מסתכל באמת על ארסנל הזו, שעושה כל כך הרבה דברים יפים, 16 שערים העונה מקרנות, שזה כמובן מקום ראשון, אבל יותר מזה שזה מקום ראשון, זה משווה את המקום, הפעם הקודמת שהייתה קבוצה עם 16 שערים מקרנות בעונה, זה היה ווסט ברומיץ' של טוני פיוליס ב-2017, שצריך לזכור שטוני פיוליס, בקבוצות שהוא מאמן, יש או אאוטים ארוכים של רורי דלאפ, או קרנות. כלומר, ווסט ברומיץ' של העונה היא, גם מי ששחק אז פנטזי זוכר, אתה מאמיס את הקבוצה שלך עם בלמים מווסט ברומיץ', גארת' מקאולי, שהיה עולה כלום כסף, היה אותו בכל הקבוצות, כי כל משחק הוא גמר עם איזה שער או בישול. ופה קבוצה של כדורגל אדיר ותקפי ויצירתי, גם היא משתמשת בכוח הזה ומבינה, וזה משהו שלא רק ארטטה הבין, זה קלופ התחיל עם זה עם המומחה להוצאות חוץ שהוא הביא כבר לפני כמה שנים. יש משמעות מאוד מאוד גדולה למצבים נייחים, ויש משמעות מאוד גדולה, זה כשאנחנו מדברים, אני מרחיב עכשיו את העניין, מנג'ר הוא לא רק מאמן, אלא מנג'ר, והיינו את זה אצל קלופ, אנחנו רואים את זה אצל פפ בשנים האחרונות, אנחנו רואים את זה עכשיו אצל ארטטה, זה גם להבין שאתה מנהל על, ויש לך מומחים לתחומים שונים, ואתה צריך לתת להם את המקום שלהם. ופה במצבים הנייחים, מה שארסנל עושה, זה פנומנלי.
אבל זה יותר מזה, זאת אומרת, יש פה מקסום לא רק של הכדורגל, אלא מקסום של המשחק, זה מה שאנחנו רואים בשנה שתיים האחרונות. זאת אומרת, עצם זה, נגיד ש... הבינו באיגוד השופטים העולמי שצריך להוסיף עוד דקות, זה כדי להבין שאנחנו רוצים לראות יותר כדורגל. ומאמנים מבינים שלכל אספקט במשחק יש חשיבות. זאת אומרת, לכל פרק זמן, בהוצאת שוער עם כדור חמש, בהוצאת אאוט, בקרן ראשונה או עשירית, יש חשיבות לאספקט, זה לא סתם, אין כדור שעולה לרחבה סתם יותר, בטח לא ברמות האלה.
יש כבר תרגילים במי מחזיק את הכדור לפני פנדל.
ושתיים, נכון, לא, נכון, אחד שומר, כל אספקט הוא נחשב עכשיו, ונמדד וחושבים עליו, ושתיים, אמרנו את זה בתחילת השנה, שאני רוצה לחדד מה שאסף אמר, אלה לא פעולות הגנה. מה שווייט וגבריאל עשו, אלה פעולות התקפה של תפיסת עמדה ברחבה. זאת אומרת, הם לוקחים את המאבק שמותר על עמדה, וזה אמרתי, ואני חוזר שוב, אלה לקחו פה, זה מעולם הכדורסל. יש פה תרגילים שלקוחים מעולם הכדורסל, בן ווייט שבעצם סוגר את ויקריו, זה מה שנקרא הגבוה, סוגר את הגבוה לריבאונד. גבריאל זה לעמוד עמדה בצבע, סליחה, זה חסימה שמישהו אחר יעבור. אלה דברים שלקוחים מעולם הכדורסל, ואני רוצה לחדד משהו עבור מאזיננו, שאומרים, אומרים, רגע, אולי זה עבירה מה שבן ווייט עשה. לא, זה לא עבירה. ובואו נוציא את זה מהלקסיקון. אין לשוער ברחבת החמש שוער, בספר החוקים של הכדורגל, הישן והחדש, שום יתרון שכתוב על פני שחקן אחר, שוער ברחבת החמש שלו, הוא אותו דבר כמו שחקן אחר שנמצא ברחבה, ומותר להיאבק על מיקום, כל אותו משתמש בידיים, קצת כתפיים וזה, מותר, לכן מותר גם לעשות מה שבן ווייט עשה.
בדיוק, ויש פה את העניין, כמו בנגיעת יד, האם הוא מרחיב את נפח הגוף, ברגע שווייט עומד שם ומפריע לויקריו, זה בסדר, והוא מקפיד, אם בן ווייט ירים את היד ואיכשהו ישים את היד על השוער, הוא יעזור לשופט או לעבר למנוע את השער, כי... כמו שאתה אומר, אין את הכלל הזה, אבל יותר קל לשרוק פה להגן על השוער, במקרה כזה, בוודאי אם הוא מרים את היד ובמצם יד על היד של השוער, אז זו עבירה. אבל ברגע שהוא עומד ישר, פשוט, כמו שאתה אומר, תופס מקום, אין שום סיבה לשרוק. וזה חלק מהחשיבה הזו, שאנחנו קוראים לה בכל הליגות, ובכלל של שופטים, לא לחשוב למה לפסול את השער, אלא לחשוב למה לאשר את השער.
ואז בהגיע המשחק מול צ'לסי, של צ'לסי מול...
וילה.
לא, אבל זה הכנה, זה מראה גם על, אנחנו לא רוצים לדבר יותר מדי פה על טוטנאם, אבל זה מראה על הכנה לא ראויה של פוסטקוגלו במקרה הזה.
הייתי הולך פה דווקא עם החיובי פה, עם ההכנה.
לא בטוח שהיה הרבה מה לעשות במקרה הזה.
ראית שהם עשו, במחצית הם הכניסו את סער, ומהרגע שהוא הכניס את סער, הוא אמר לו, אתה על ווייט בקרנות, וווייט לא עמד יותר רחבה, הוא לא נתן לו להתקרב לשם, אתה צריך לשים שם שחקן שלא ייתן לו להתקרב לויקריו, ברגע שאתה עושה את זה.
שר היה כל כך, הייתי אז מוכרח לדחוף את ווייט ולזוז, כן.
אגב, מחברים את זה, אתה שלחת לנו סרטון של ארסנל נגד צ'לסי, ששם דיברת על מאבקי מיקום ותפיסת שטח, שם רואים את סליבה, נכון? דוחף שחקן של צ'לסי אחורה, בשביל שלא יהיה נבדל.
שוב, לא דוחף, הוא נאבק איתו ב...
מושך אותו אחורה בצורה הוגנת וחוקית.
כן.
זה הולך וממשיך עוד ועוד. אנחנו רואים בעונה הזאת... יש איזו נטייה מעניינת שאחרי שארסנל כובש את שער, היא חוגגת, כולם חוגגים, אחרי השער של סאקה, לא סאקה, סליחה, השער שסאקה מבשל, היה גם את העניין הזה שכל הקהל של טוטנאם לעג לו ודיבר על כך שהוא בייש את הנבחרת בעקבות פנדל שהוא החמיץ ביורו.
בניגוד לשחקן שהם מאוד אוהבים, שהוא לא החמיץ פנדל ברבע גמר מונדיאל, ויכול היה לעלות את זה, כן?
נכון, אבל עכשיו אנחנו אומרים על יורו, כי יורו, 2024, רק חבילת ערוצים ספורט אחת, וכו'. ואחרי שסאקה מבשל, אז הוא חוגג בקטנה ומתרצה, כולם מתכנסים להם ביחד, ואז יש שיחת כיתה. אני רוצה שרון שתסביר לי, מה קורה באותה שיחת כיתה? מה יש אחרי השאר לפטפט?
הדל.
הדל, כן.
זה נקרא פסק
זמן. זה גלן הדל.
לא, הדל סטון דווקא בטוטנאם.
בוא, אני אקח את זה עוד לא במקום. למה שאמרתי מקודם, ממקסימים כל דקה שמתרחשת על המגרש, ועכשיו ממקסימים כל דקה שנמשכת בשעון. הרבה פעמים שערים היום לוקח להם זמן להיות מאושרים, בין אם זה סוף החגיגות ובין אם זה בדיקות עבר והכל. זה אומר, ברמות האלה, שאתה לא יושב, אתה לא שוכב עכשיו פרקדן על הדשא ומעביר את הזמן, או לא מחכה שזה, יש לך גם מה לעשות שם. ואם יש לך את החצי דקה הזו, בוא שנייה נדבר על מה שהיה, לא על כל הכבוד ולדפוך אחד השני על הישבן, אלא שנייה, שימו לב לזה, אז לוקחים גם את החצי דקה, ממקסמים כל שנייה היום בכדורגל, ברמות האלה.
אנחנו גם צריכים למקסם כל שנייה פה, on the clock, אנחנו מדברים
אני,
פה.
אבל אני רוצה, כן, למקסם, אפשר לדבר על שני שחקנים של ארסנל במשחק הזה? אני כבר מרגיש אותך כבר עובר למשחק.
לא, לא עברנו למשחק.
אוקיי. אז אחד זה סאקה, ש... הדיון הזה, גם אנחנו עושים אותו פה הרבה זמן, אבל הוא קורה גם מחוץ לאולפן הזה. האם סאקה הוא וורלד קלאס כן או לא? האם הוא הוורלד קלאס של ארסנל? ויש כל מיני דברים שאתה יכול בהם למדוד את מה זה אומר וורלד קלאס. אני חושב שברגעים האלה ששוב סאקה מתעורר ברגעי האמת, זה כן נותן לו איזושהי דחיפה לשם. נתון מדהים במשחק האחרון, 61 נגיעות בכדור, הכי הרבה בקבוצה. עכשיו, אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה את זה כמעט באף משחק. יותר נגיעות מדקלן רייס, סליבה, תומאס פרטי, גבריאל. תמיד זה הבלמים שמוסרים, הקשר האחורי. זה מראה כמה הוא מעורב במשחק, כמה הוא מבקש את הכדור, כמה הוא לוקח על עצמו. והביצוע שלו בגול היה פנומנלי. אבל יותר מהגול שלו בשער הזה, זה הבישול של קאי אברץ. ששוב אנחנו נגיד את זה, הלוואי וזה ייתן, רק, אתה יודע מה, רק לאנשים שלאורך העונה הזו, בתחילת העונה, ביקרו את קאי הוורץ ואמרו מה, מי הוא, שרק האנשים האלה ילמדו לעתיד לא, 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 לא להגיד מוקדם מדי על מישהו שהוא פלופ, שהוא לא שחקן וכן הלאה. קאי הוורץ, מעבר לזה שהוא משחק משחקים מדהימים בזמן האחרון, גם העובדה שהוא כבר משחק רביעי, בחודש וחצי האחרונים, שהוא מסיים עם שער ובישול. כמה הוא משמעותי עבור ארסנל הזו, עם המשחק שלו פעם כחלוץ.
דיברנו בכלל על 5-0, אתה יודע, מול צ'לסי, היה באמצע שבוע, איזה יכולת.
לעשות שער ובישול, בכמות כזו של משחקים באותה עונה, רק כדי להבין כמה זה משמעותי, האחרון שעשה את זה בארסנל על עונה שלמה, בארבעה משחקים, גול ובישול, זה אלכסיס סנצ'ס. כלומר, זה האחרון. עכשיו, קאי הוורץ עשה את זה גם הרבה פעמים בעונה, אבל הוא עשה את זה ב-13 משחקים האחרונים, אז גם יש עוד לאן להמשיך. וקאי הוורץ זה באמת תוצאה בסופו של דבר של מאמן שהאמין בו, שנתן לו, שהמשיך איתו, שגם משחקים פחות טובים. ואני לא יכול לדמיין את ארסנל הזו מגיעה לאן שהיא מגיעה בלי מה שקאי הוורץ עושה העונה.
אבל זה, אתה יודע, זה פלופ נכון לשעתו. זה היה פלופ נכון לשעתו. אנחנו אמרנו, ואני גם אמרתי, ולא חוזר בי, אתה יודע, זה היה, היו עצם הרכישה בסכום גבוה הייתה, כאילו, רגע מה, אחרי שנים לא טובות, שנה שעברה הוא היה החלוץ המרכזי בצ'לסי, והיה לא טוב, שמו אותו כרוץ, ואמרנו, רגע, זה לא העמדה שלו, זה לא העמדה שהוא בא לשחק בגרמניה, זה לא העמדה שהוא בא טוב, לא בנבחרת גרמניה. אז ארטטה יותר טוב מאיתנו, הוא גרם לו, אגב הוא משנה, פעם אחת הוא ככה ופעם אחת הוא ככה, אבל הוא גרם לו לחזור להיות מה שהוא יכול להיות.
מה שסומן בלברקוזן, כשהוא עלה, הוא התחיל, אנחנו מדברים על וירץ, והיה את הוורץ, והיה את יוליאן ברנט, אבל הוורץ סומן כדבר הכי גדול הבא, ופה אנחנו מקבלים את הנגיעות האלה של מה שראו בו אז.
כל דבר הוא נכון לשעתו, אסף. זה כמו שאדי אנקטיה היה מחליף מספר 2 בארסנל, זה היה נכון לאותם 20 דקות נגד שפל יונייטד. זה לא היה נכון אחר כך, אבל אותם 20 דקות היה דעה לגמרי לגיטימי. וקאי הוורץ הוא פשוט שחקן, הוא לא שחקן אהוב. אי אפשר לאהוב את קאי אברס. אימא שלו לא אוהבת את קאי אברס. לא יודע, אין בו משהו חיבתי, אין בו משהו שאתה מתחבר אליו.
אין בו גם משהו שלילי, סטייל אנטוני.
אני אומר, בגלל זה הוא כזה שחקן שברגע שהוא נותן את המשחק הרע שלו.
אתה אומר, גם כשהוא כובש שער בגמר ליגת האלופות, אז אתה יודע, זה היה כאילו לא קרה כלום.
נכון, זה סתם כזה, ואתה אומר, היה לו את התקופה שהוא פשוט כל גמר הבקיע. הוא גם דחלם בסופרקאפ, דחלם בגמר אליפות המועדונים.
כשמסי מבשל גול, כמו שהאוורץ בישל לסאקה, אז
פותח מהדורות.
זה פותח מהדורות, זה סרטונים,
זה
הסברים.
אתה ראית מה מסי עשה, איזה צמד הוא נתן למיאמי היט?
הכדור שהוא נתן...
הוא היה במיאמי, מה שאני
אמרתי. ואז כשהוא, אתה יודע, כשסאקה נותן כדור כזה, כשהאוורץ נותן כדור כזה לסאקה, זה אוקיי, מובן מאליו.
עכשיו, מה שלא מובן מאליו, אנחנו צריכים בכל זאת להגיד את זה, אוקיי, הם עשו 3-0, טוטנהאם חזרו, 3-2, והיה לחץ בסיום, וארסנל, לא יודע, אני ראיתי את המשחק בדיליי, ראיתי אותו בלי ידע התוצאה, והיה לי כאילו, הצלחתי איכשהו להתחמק ברמה גבוהה מאוד, והיה ברור לי שמשווים. ברור לי שכנפתח את הפלאפון אני אגלה שנגמר 3-3 והמאבק נגמר והלך לנו וכל הפוד הזה היום יהיה לסיים את הסיפור, והם הצליחו והראו אופי וניצחון שני שלהם ברציפות בהיסטוריה של טוטנהאם אחרי שהיא לא עשתה את זה מאז 2014 ולא עשתה שני ניצחונות רצופים מאז 1988. לארסנל השנה יש אופי.
על טוטנהאם, כן?
כן, על טוטנהאם. בכלל לא טוטנהאם. יש לה אופי, יש לה יופי, וכנראה לא יהיה לה תאליפות, אבל זה קשה ויפה ו מכובד, אבל מה לעשות?
מתי עשיתי נגד טוטנהאם? אני רציתי לבדוק. זה אמצע שבוע?
ביום שלישי לפני המחזור האחרון.
זה לפני המחזור האחרון.
יום שלישי לפני המחזור האחרון.
זה המשחק השלמה?
כן.
עשיתי טוטנהאם במשחק השלמה?
יש את המחזור לפני האחרון, שמשחקות שבת ראשון.
שעשיתי משחקת בשבת,
ארסנל נגד יונייטד בראשון, ואז ביום שלישי, כאילו מגיעים בעצם על ההשלמה הזו של סיטי אצל טוטנהאם.
אנחנו עדיין מקווים להגיע לפחות למחזור האחרון.
אני מאוד שמח,
14 במאי.
מאוד שמח שהרמתי פה להצביע על קאי הוורץ, ואתם בכלל לא מדברים על הגול שארסנל ספגה מדוד ראיה, ושזה בעצם מה שהחזיר
אותו. אנחנו נדבר על דזרבי עוד מעט.
לא, כי ראיה, בסוף, הטעות הזו של ראיה, זה מה שהחזיר את טוטנהאם למשחק. אנחנו יכולים כאילו לדבר על איך שטוטנהאם שיחקה, ושאופי, ו... בסוף אם לא הטעות של ראיה, זה כנראה גם נגמר 5-0 שם.
לא, אני קשה להגיד, אני רוצה להגיד למה הוא לא הרחיק, אבל נראה כאילו כן ניסה להרחיק.
הוא ניסה, הוא ניסה.
הוא לא מנוסה בלהרחיק, אז למה שזה יצליח לו?
הוא כן ניסה להרחיק, אבל איך אני מרחיק, איך מכניסים את הרגל, איך בועטים, מקפיצים את זה, ואז זה יגיע לשם, אז טוב, אני לא מצליחה לעשות את זה, 3-2.
אל תיקח לשרון על ברייטון.
אני אומר, 3-2.
מה זה להרחיק?
הצד השני, מנצ'סטר סיטי מנצחת 2-0 את נוטינגהאם פורסט, עושה את זה משערים של גוורדיול ושל ארלינג הולנד, ממשחק...
בוא נדבר על גוורדיול.
רגע, שנייה, בוא נדבר על זה שסיטי יצא שמה בסוג של נס, ממש בסוג של נס, צחקתם על קריס ווד, להגתם לו, ובסוף הוא מכריע את גורל האליפות, בזה שהוא לא מפסיק להחמיץ גולים.
אני
כתבתי בקבוצה רחבה שזה הולך להיות טקו, כאילו רגיש לי שוב, מגרש קטן, פורסט נלחצת, בלי ארלינג הולנד, בלי פודן, זה לא היה אחד המשחקים היותר טובים של סיטי, כן, גם אלופים צריכים גם קצת את הטיפת מזל הזו, או לפגוש חלוצים שהם לא סלח, אלא קריס ווד, כשזה קובע, אז למזל הזה בחוץ. עוד ניצחון גדול של סיטי, אני מרגיש שגם ארלינג הולנד חוזר, זאת אומרת, זה היה פתאום, זה היה מהלך שהוא החמיץ כאלה בדיוק, או כמעט בדיוק, זה 10 מצבים בחודשיים האחרונים כאלה, של אתה יודע שהוא מקבל, הוא גם עשה את זה יפה, ככה זה הטעיה, זה לא היה לגמרי רק מול השאר, אני חושב שארלינג הולנד חוזר, אבל בוא נדבר על גוורדיול, זאת אומרת, אפרופו קאי הוורץ, אנחנו פה דיברנו, ואני ממשיך ולומר, אבל... אנחנו יכולים רק להסתכל על מה שיש ועל מה שהיה. אנחנו לא מסוגלים להסתכל קדימה. כל מה שנסתכל עליו קדימה יהיה ברמת האימור. אוקיי, אתה יכול להבין והכל. ברמת המשחק, ברמת התוצאה. אבל ברמת השחקנים, ברמת העשייה, הטקטיקה, זה מאמנים, ובטח מאמנים גדולים כמו פפ גוורדיולה, אז הם יודעים מה הם רוצים. ואתה מסתכל, הוא הביא בסכום C היסטורי בלם מעולה, ושם אותו מגן שמאלי. וכל השנה אתה מסתכל, הוא אומר, רגע, מה הוא יעשה? יש מגן שמאלי, אבל הוא לא עושה כלום. אתה גם מאבד אותו הגנתית, והתקפית הוא לא עשה כלום. והוא מגיע לחודש הכי קובע של העונה. הוא כנראה, אני לא יודע, אולי אני סתם נחש את זה, אבל פפ אומר, רגע, אני כמו בקבוק זיתים, אני לא מצליח לפתוח את הפקק, אבל זה בסדר, אני יודע, כשאני אהיה רעב...
אני אעייף אותו, אני אעייף אותו בקבוק.
כשאני אהיה רעב, זה ייפתח לי. כשאני אהיה רעב, זה לא עכשיו, גם עד אז אני לא כזה צריך, אני בינתיים לוקח מפה, לוקח מהצנצנת, לוקח דברים אחרים, כשאני אהיה רעב, זה ייפתח. וואלה, זה נפתח, חודש האחרון, אני גם ליגת אלופות, בסדר, הותחו, אבל הוא כל משחק תורם התקפית, ופתאום בימין, ופתאום בשמאל.
זה יפה שאתה קורא לזה זיתים, כשבתוך הצינצנט יש קוויאר.
בדיוק, כן, כנראה, קוויאר, בדיוק. אז הנה, תראה, זה עוד איזשהו שיחוק כזה של ארטטה עם אברץ, וגוורדיול עם פאפ.
בסוף גוורדיול נותן את הגולים האלה, כל העונה אנחנו מדברים על מה שחסר לסיטי, מרגיש שחסר לסיטי, זה התרומה הזאת של גונדואן.
הוא גם קצת דומה לו.
יש שם דמיון.
יש שם דמיון.
זה גבוה הרי.
כן, לא, פנים כאלה, מסוטטות כאלה.
והוא נותח את הגולים האלה. זה הגולים של גונדואן. הגולים האלה של גוורדיול, לא בהכרח בביצוע או איך שהם מתבצע, אבל זה בדיוק ברגעים האלה, שבהם גונדואן היה מכריע את המשחקים בעונות הקודמות, זה בדיוק הגולים שגוורדיול נותן עכשיו.
בסוף יש לך את קווין דה בריינה, שהוא כאילו ממש במעמד הזה, שהוא כבר נכנס לגמרי למצב הזה של המסי מוד. המסי מוד, אני אומר, לא בכוונה של הכמות שערים שהוא היה נותן והכל, אלא אני עומד, אתה מתקל, אתה יש לך אותו בפנטזי, אתה שונא אותו. אתה אומר, תכנס לחווה, תקדם פנימה, תזוז.
יש כאלה שיגידו קווטרבק.
אני עומד, חושב, מסתכל, ימינה, שמאלה, אוקיי, מסיים את המשחק הזה בשני בישולים, לא מתקרב הרחבה אפילו, איכשהו הוא מצליח למצוא כל הפעם את השחקן הפנוי. ארלינג הולנד, אמרתי, פורסט לא הפסיקה לתקוף, על ה-14 יומים לשער, שני משחקים נגד סיטי, בשני המשחקים פורסט אימה יותר מסיטי על השער, והיא הקבוצה הראשונה שעושה את זה מאז ריאל מדריד, כש... לא, 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 ריאל מדריד, פפ, אחורה, כשהוא היה בברצלונה. ואז הדבר הזה שפפ רואה שהם לוחצים, 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 וסיטי לא מצליחה לצאת החוצה, איכשהו סיטי לא מצליחה לצאת החוצה, מכניס את ארלינג הולנד, מושך את כולם שם אחורה בהגנה, טק, שער שנים, נגמר המשחק. זה, טוב, הלוואי שלכל מאמן היה את האופציה כמחליף להגיד, אוקיי, טוב, אני אכניס את ארלינג הולנד למחליף, לא לכולם יש את האפשרות הזאת. והמאבק נמשך, וכרגע זה מאבק כפול, עוד רגע אני אתייחס לזה של ליברפול בחוץ, אבל אני מסתכל על המאבק הזה בין סיטי לבין ארסנל, והוא רק כאילו מדגיש לי, שאני מסתכל על זה, כמה המאבק שהיה לנו בעונה הראשונה של הפוד, לפני כמה שנים, בין סיטי לליברפול, היה מטורף. אתה מסתכל עכשיו, אתה אומר, אוקיי, ארסנל נותנת עונה מטורפת, היא כמעט לא נופלת, היא יכולה לסיים את העונה הזאת עם 28 ניצחונות, שני ניצחונות יותר מעונת אינבינסיבלס, אין לה כמעט הפסדים עונה, אתה משתכל, זה קבוצה. ויוכל לסיים את העונה עם 89 נקודות. ולהפסיד, עשיתי את האליפות שתיקח עם 91. ב-18-19, ליברפול סיימה עם 8 נקודות יותר מארסנל. עשיתי עם 7 נקודות יותר, הם סיימו את העונה עם 98 ו-97 נקודות. אין דברים כאלה. העונה זה מאבק אליפות מטורף, כי גם התייחסנו אליו, כי הוא גם היה משולש בפרקים גדולים. הוא עדיין משולש מתמטית. אבל זה היה משהו אחר. ובואו נדבר על הצלע השלישית, הצלע שהייתה אז ועכשיו כבר נפרד מאיתנו, ליברפול מסיימת בטקו 2 מול ווסטאם, יורדת שוב לפיגור במחצית, פעם טריליון שזה קורה לעונה שהיא מסיימת יורדת בפיגור במחצית, רוב הפעמים היא צריכה לחזור, רוב הפעמים היא צריכה להפוך.
לא, גם פעם טריליון שהיא סופגת ראשונה.
כן,
זה פשוט משחק מספר...
לדעתי 16 או 17 שעונה שזה קורה לה שהיא סופגת ראשונה, ואתה, אוקיי, כל הזמן היא חוזרת, ואתה אומר, איזה אופי יש לה, ואיזה יכולת, והיא תמיד חוזרת, אבל אתה יודע, אנחנו מדברים פה, דיברנו פה גם על התקפה וגולים וכל, כשהתקפה שלך בתקופה פחות טובה, ואתה עדיין כל פעם סופג ראשון, אז בסוף זה יהיה לך ביוקר.
אני חושב שהגענו לשלב הזה שכבר כל כך אין מה לנתח מקצועית את ליברפול כרגע, זאת אומרת, זה באמת עדי דלק של העונה, עדי דלק של סוגיית קלופ, והוא זה, והוא לא זה, ובעצם חדשה הגדולה היא, וזה לטובת מאזיני הפוד, שארנה סלוט סגר או סוגר, כן. זה, ואז נשאלת השאלה, מה בעתיד? אתה רוצה לדבר על זה עוד מעט?
עוד מעט.
לא, כי, אבל הסיפור הגדול זה באמת קלופ וסלח. שוב, זה לא מגיע לקלופ לסיים ככה, למרות שזה יהיה פרט שולי בהיסטוריה הארוכה שלו בליברפול, באמת כל התקופה הזו והריבון הקטן הזה, אני גם מאמין שזה, אתה תראה אותם מתחבקים הרבה הרבה עוד לקראת סוף העונה ובטח במשחק האחרון, אבל יש פה משהו פילוסופי, שהעולם הרחב יסתכל על הסוף העונה הזו, על גביע הליגה, על לעשות במכנסיים ברגעי האמת, הליגה האירופית, דברים כאלה, ואז ישאל את עצמו שאלה, האם קלופ הצליח בליברפול או לא? ויגידו, רגע, אז הוא זכה כמה פעמיים בגביע הליגה, וגביע אחד, וצ'מפיונס, ואליפות אחת, והגיעו לגמר אירופית, ועוד גמר צ'מפיונס, מדהים. אבל מה, זה הצלחה, אתם משווים 10 שנים משווים 10 שנים של פרגוסון, אתה יודע, משווים למה שפפ עושה בסיטי, דברים כאלה. התשובה היא פשוטה, היא שהוא הצליח בענק. זאת אומרת, זה באמת השאלה איך אנחנו מסתכלים על כדורגל. אני קצת מתעצבן, זה קצת לקוח מעולמות כאלה של greatness, אתה יודע, גם אני רואה את זה עכשיו ב-NBA, סתם לברון ג'יימס וכל מיני דברים כאלה. אבל עם קלופ, עוד פעם, אולי יגידו מה אתם בורחים לשם, אבל זו האמת. לא מסתכלים על קלופ בדרך דף ויקיפדיה. לא מסתכלים עליו דרך טבלה סטטיסטית. זה פשוט לא הדבר הנכון. זה מה שהוא עשה לקבוצה, מה שהוא עשה לליברפול לעומת מה שהייתה לפני, זה מה שהוא עשה לקהילה, זה מה שהוא עשה לעיר, זה מה שהוא עשה לליגה. אני חושב שכל מי שיתעלם מזה, והתחיל להגיד, אבל ככה וככה וככה, בלי להבין שהייתה פה סיטי היסטורית, הוא פשוט, הוא הופך את עצמו, גם אם הוא לא כזה, להייטר. זה אפילו על גבול הטרוליזם, לבוא ולומר שהשנים של קלופ בליברפול הן לא הצלחה כבירה.
אני רוצה אבל להתייחס רק להם, ונכון, אני לא רוצה להתייחס לקלופ בבת הרחב, כי אין לנו עוד סיכומי קלופ, יש לנו עוד כמה מחזורים לעשות, אני רוצה כן להתייחס לאירוע הזה עם מוחמד סלאח, אני רוצה לדבר על זה, שזה הכי לא קלופ יש, הוא הכי, כאילו קלופ וסלאח, והם הכי חברים טובים, קלופ תמיד חבר הכי טוב של השחקנים שלו, זה המנטור המושלם, זה החיבור הכי גדול, אתה לא יכול לדמיין שיהיה את האירוע הזה, מעניין אותי במחינת הטיימליין, הרי קלופ בא ברעיון אחר כך ואמר, דיברנו בחדר הלבשה, אישרנו את זה והכל בסדר, ואז אנחנו שומעים ורואים את מוחמד סלאח הולך במיקזון ואומר, אם אני אדבר היום, יש, אני... עכשיו, אני לא יודע מה היה קודם, האם הוא קודם עבר במיקזון ואז הלך חדר הלבשה, הוא הפוך.
לא, אחרי. אחרי בטוח ויותר מזה, בזה שהוא אומר, אם אני אדבר, יהיה פה אש, הבנה מלאה. שהוא יודע שזה מה שזה יגרום. סלאח, בכמה 7 שנים שלו בליברפול, קראתי את זה אחר כך, פעמיים הסכים לעמוד שם במיקזון ולדבר אחרי משחקים. פעמיים ב7 שנים האלה, אחרי משחקי פרמייר ליג. ובדרך כלל הוא יוצא, תמיד מבקשים ממנו, ואז אומר, no, thank you, not today. כלומר, מאוד מאוד, שזה מין טקס כזה, כבר עם העיתונאים שם, של מבקשים ממנו, הוא עונה ככה. תשובה כזו אומרת, אני יודע שאני לוקח פה ג'ריקן מלא בדלק ושופך אותו פה על המדורה. אני לא יודע אם הוא שמע את מה שקלופ אמר, אני סביר מאוד להניח שהוא לא שמע את זה, כלומר, אבל בלי גם לי לשמוע את זה, הוא באמת מוסיף פה למדורה הזו, שזה מוסיף להופעות הלא טובות שלו מאז החזרה כמובן מאליפות אפריקה, שהוא חזר פצוע ועד שהוא התאושש. בידיעה שיש לו חוזה לעוד עונה אחת, כלומר גם מבחינת ליברפול זה הזמן למכור.
לא סתם יצאה ידיעה השבוע על ידי עיתונאי מאוד מוערך, דיוויד אורנשטיין, שהתוכנית היא להשאיר את סלאח. שזה או להשאיר אותו באמת, שזה נחמד יפה.
או להקשיח.
או לתת עוד איזה 30-40 מיליון אצל הסעודים.
כן, בדיוק. ששם השאלה האם, גם הסעודים מהצד שלהם, גם מתחילים להפיץ דרך עיתונאים שלהם, שבקיץ הזה רוצים להשקיע יותר בצעירים, והם כבר קיבלו את האירוח של המונדיאל, אז הם לא צריכים את סלאח בשביל כאילו להיות איזשהו שגריר. בוא נגיד, כל אחד פה תופס את העמדה שלו.
בגלל זה אמרתי שזה עיתונאי מוערך כזה, שהוא לא חצי משהו, אבל הוא קיבל ידיעה אמיתית.
אבל כל צד פה, הסעודים, סלאח, ליברפול, כל אחד תופס פה את הצד שלו, בדיוק כמו שהיית מצפה שהוא יתפוס, ולכן לא נופתע אם תהיה עסקה בקיץ הזה.
שאלה מה נכון. לא, עזוב, נגיד שזה לא סכום של 500 מיליון, נגיד שזה... סתם אני אומר, נגיד, באמת, אתה יודע, הם מתחילים לדבר בהיגיון, הם אומרים, אנחנו נשלם 70-80 מיליון. אוקיי, על שחקן בין 32 עוד.
בהנחה שסלח לא מעריך חוזה. כלומר, זה באמת עונה אחרונה, ואז הוא עוזב בחינם. אני חושב שפה, אתה מבטל פה על המון שערים ובשולים.
אתה רוצה להשאיר אותו ולהחתים אותו עוד.
כן, אבל לא בטוח שהוא יחתום, כמובן. כי אתה יודע, גם עם הידיעה שלו, שהוא מסיים חוזה בעונה הבאה, והולך אז לסעודיה, ואת כל הכסף שהסעודים שמו לליברפול ישלמו לו, או לפחות חצי ממנו, אז אין שום סיבה להאריך את החוזה. אני חושב הנבואה ניתנה לשוטים, אני חושב שדי נכתב פה בשבוע האחרון, בלי שזה ייכתב בבירור, שסלאח יעזוב בקיץ הקרוב. זו התחושה שלי.
גם רק הגיוני שיעזוב, כי מגיע מאמן חדש, הולנדי, יביא את השחקנים ההולנדים שלו ב-100 מיליון, מאייקס ומאייקס. זה תמיד מקליח.
בוא נגיד שכדאי לאוהדים של ליברפול להתחיל להתרגל לשם לוצ'רל חרטראודה.
בושה וחרטראודה.
בדיוק, כי זה, אני לא רואה מצב שהוא לא מגיע לליברפול.
כן, זוכר לנו, מה ההרכב שנה הבאה? אני אקשה עליו, לפני שתגיד אסלוט. מישהו אמר לי, שבעצם כל ההיסטוריה של הכדורגל ההולנדי, שהוא באמת, הוא תרם רבות, סליחה על זה, תרם רבות לכדורגל העולמי, אבל בסוף אתה מסתכל על מי המאמנים המצליחים, אוקיי, ב-30 שנה האחרונות שהגיעו מהולנד. המצליחים.
אחד.
אחד שהצליח. לואי ואן חל.
כן.
זאת אומרת, כמאמנים הולנדים, מאמנים או לא...
וגם הוא לא הצליח כל כך בפרמייר ליג.
בכלל.
30, קרויף אתה לא מחשיב אותו?
לא, 30. קרויף זה לא. קרויף זה כבר לא, קרויף זה נגמר. אני אומר 30 שנה, מאז גמר הצ'מפיונס עם ברצלונה מול מילאן. מי המאמנים ההולנדים שהצליחו? מי טון קאנן ועד ואן חל. הצליחו בענק, רק ואן חל. אז אני שואל את הסף פה, האם זה לא אימור גדול של... זה לא אומר, זה לא שהם לא מצליחים בגלל התעודת זהות שלהם. יש, יכול להיות שיש יותר חופשיות, יש יותר אפשרויות לשחק את הכדורגל המהפכני והמשוחרר והסקסי הזה בליגה ההולנדית. ולפעמים, כשמגיעים למציאות הרבה יותר מורכבת והרבה יותר יוקרתית במקומות אחרים, פייטר בוס למשל, אתה יודע, זו דוגמה מצוינת, זה לא עובד, תנח, אותו דבר, זה לא עובד. השאלה האם ליברפול לא עשתה פה, היא לא הלכה על אחד השמות הגדולים, שככה נראה שקרנם ירד, תוכל, קונטה, כל מיני דברים כאלה שבשוק, אפרופו תוכל כנראה מסיים בביירן.
ומועמד ליונייטד.
כן, והולכת על מאמן אלמוני ביחס לכדורגל האירופי.
5 שנות אימון.
חמש שנות אימון, אנחנו שילמנו אותו פה במשחק הראשון אי פעם של הקונפרנס ליג, נכון? פיינורד נגד מכבי חיפה,
מכבי חיפה עשתה
0-0, זאת אומרת כמה הוא דומה לאבוקסיס, היה כבר אז אסף עם המון המון שבחים אחר, שאלה אם זה לא קפיצה מעל הפופי גם עבור הבן אדם הזה?
שאלה שאנחנו נדע את התשובה עליה בהמשך, שגם פה צריך לזכור שכנראה שכל מי שהולך להיכנס לנעליים של קלופ, הסיכוי להצליח הוא לא גדול. כי הציפיות הן מאוד מאוד גדולות, ואתה יחס פה באמת למקום ש... זה לא להיכנס לנעליים גדולות, זה נעליים שהן מעוצבות בדיוק לרגל של קלופ. כלומר, זה לא בהכרח שהן גדולות, הן, אתה יודע, הן קלופ עיצב אותן, קלופ בנה אותן, זה הנעליים של קלופ שם.
זה נעלי קבקבים.
בדיוק, אם זה הקבקבים זה הקהל, אני נכנס בקלות.
לא, אבל מה אתם מזהים כמו נגרות על הרגל?
ליברפול הולכת עליו, על ארנס סלוט, זה לא סתם, שהם... בוא נגיד קודם כל דבר כזה, הם רוצים להצליח, כן? הם לא עכשיו רוצים להמר, הם רוצים להצליח. והם מסתכלים על סלוט, ובהרבה מאוד דברים, ובאמת בהמון המון המון דברים של כדורגל, של אופי של אדם, מדובר בסוג של יורגן קלופ קטן. זה נשמע מצחיק, כי היום אנחנו מסתכלים על קלופ, וגם קלופ שהוא הגיע, הוא בכל זאת זכה עם שתי אליפויות, עם דורטמונד, הוא
אותה
נגמר לליגת האלופות. סלוט הוא קלופ בקטן, בכדורגל שלו, שמאוד מאוד, הכדורגל של פיינורד מאוד מזכיר את הכדורגל של ליברפול בערכים שלו, בלחץ הגבוה, בכדורגל המאוד מאוד אינטנסיבי, שכל מיני חושב התקפה, בלי כדור ועם כדור, גם מאוד, איש מאוד חכם ושנון, כמו קלופ, בדיבור שלו, שגם לא חושש להביע את דעתו, בנושאים שהם לא רק כדורגל, זה באדם שאחד המובילים היום בדיבור בהולנד, על הכוח של סוכני כדורגל במשחק, ועל איך שצריך למנוע את זה ולהוריד את זה. דברים שבדרך כלל מאמנים פחות אוהבים להיכנס אליהם, כי כולם תלויים באותה רשת של סוכנים. ואני חושב שהדבר העיקרי, זה שסלוט מצליח עם פיינורד לעשות את מה שקלופ הצליח במקומות, במיינץ, בדורטמונד, לפני שהוא הגיע לליברפול, וזה לנצח ולהציג את הכדורגל החיובי, לא בתקציב הכי גדול בליגה, משמעותית. ההצלחות של פיינורד, שזה אומר גמר קונפרנס ליג, אליפות, ואז גביע, עם קבוצה שהתקציב שלה הוא חצי מאייקס, ונגיד 3/4 מפסו. והוא היה עליון על הקבוצות האלה. והוא קיבל את פיינורד, כשהייתה במקום לא טוב, הייתה במקום החמישי בליגה, עם הרבה שחקנים שעזבו, מחר שחקנים בכסף מאוד מאוד גדול, לא קיבל את רוב הכסף כדי להשקיע אותו בקבוצה שהוא בנה מחדש, וגם את זה צריך להגיד, הוא בסך הכל 3 שנים מפיינורד, הוא בנה 3 קבוצות שונות, כי אחרי שהם הגיעו בעונה הראשונה לגמר הקונפרנס, כמעט 7 מ-11 שחקני הרכב עזבו, לקחו אליפות, עוד פעם חצי עזב. כשהוא הגיע, אגב, הקפטן סטיבן ברכהאוס עזב לאייקס, זה היה באמת רעידת אדמה, הכוכב הכי גדול, והוא הצליח כל פעם לבנות מחדש עם שחקנים מאוד מאוד צעירים, שכמובן הם לא באיכות, הם לא שחקני ליברפול, זה ברור, אבל הכל ביחס לליגה. אני חושב שהדבר אולי הכי משמעותי שארנה סלוט עשה בפיינורד, ואת זה מאוד אוהבים בליברפול לראות, פיינורד ואייקס, לאורך ההיסטוריה, זה שתי היריבות הגדולות. אייקס זה תמיד הכדורגל ההתקפי, היצירתי, הטכני, ופיינורד זה תמיד המלחמה. ככה הם אומרים על עצמם, אנחנו רוטרדמים, פועלי נמל, עבודה שחורה, תביא לנו תמיד את השחקן שמביא את הפיקה של הברך של היריב, ואל תביא לנו טיקי טקה. ומה שקרה בשלוש השנים האחרונות, זה לא רק שפיינורד יותר טובה מאייקס בנקודות, ומסיימת מעליה, היא משחקת כדורגל הרבה יותר יפה. זה כנראה הפעם הראשונה בהיסטוריה, שאני יודע לדבר עליה, שפיינורד משחקת כדורגל יותר יפה מאייקס. לא זוכה בעל תארים פה, זה קרה. וזה לא נתפס.
זה נתפס, בני יהודה משחק כדורגל יותר יפה מאייקס, אבל
צודק, צודק.
תראה, בסוף אני
לא, אבל עכשיו, כשאתה בא כליברפול, ואתה אומר, אוקיי, אין מה לעשות. גם ליברפול הזו, עם כל התארים, עם השחקנים שהיא מכרה, היא עדיין בתקציב יותר נמוך. יש לה פחות כסף מסיטי, מיונייטד, מניוקאסל, אם תתחיל באמת, אם תרצה, כלומר, מבחינת
המשאבים
והאפשרויות, ואתה צריך מישהו שיבוא ויעשה את הדבר הזה. והם רואים אצל סלוט, כמו שראו אצל קלופ, מישהו שמנהל צוות, שנותן לעוזרים שלו המון המון חופש עבודה, ויודע לנהל את לקחת מכל אחד את מה שצריך. העוזר של קלופ, פפיין ליינדרס, שהוא הולנדי, לסלוט יש גם מישהו כזה, סיפקה הולסוף, שבא איתו, שהוא גם עוזר מאמן בנבחרת של קומן. זה הולך להיות מישהו מאוד מאוד דומיננטי, כמו שליינדרס היה אצל קלופ. יש הרבה קווים מקבילים, הרבה דברים דומים, שלא מבטיחים שום דבר.
טוב, רק לסגור את הפינה, כי בוא נוציא את זה החוצה, הם לקחו אותו כי הייתה עמדה פנויה, והוא יושב להם על הסלוט. אם הם ישחקו ממש טוב, בוא נוציא את זה. אם הם ישחקו ממש טוב, הכותרות בעיתונים, ודאי, יהפכו למכונה, זה יהיה הסלוט משין. ואם הוא יריב עם זה, מאמן אחר כזה יבוא, זה קונטה או תוכל, יהיה פאקינג סלוט. כאילו, זה, ועכשיו, זהו, אני נזרוק, אני לא חושב שיהיה עוד, זרקתי, וזהו, אפשר להמשיך הלאה.
הדבר האחרון,
עכשיו שלא יהיה עוד עד סוף הפרק הזה.
הדבר האחרון בנושא הזה, תראה, אמרנו, הולנדים לא כל כך מצליחים. אין איזה רקורד גדול של הולנדים בפרמייר ליג. הנה, אמרנו נבנחל. גבולי להגיד אם הוא הצליח או לא הצליח.
לא, בפרמייר ליג לא.
לא, אני אומר, יונייטד, נכון, הוא זכה.
גביע.
הוא לא זכה בגביע, נכון.
גם תנח.
זה המגבלה שלו.
זכה בגביע ויש לו אולי עוד אחד. לא, הפסיד
בגביע. תנח הוא דוגמה מעניינת, כי הוא גם הסיפור של בנה הרבה קבוצות. אמנם עשה את זה באייקס, קבוצה עם הרבה יותר כסף ותקציבים, אבל עשה את זה. נראה לי שאחד הדברים המרכזיים זה שליברפול משחק כדורגל שקשה מאוד לשחק, גם סיטי. משחקים כדורגל שקשה מאוד לשחק, קשה מאוד לאמן, קשה מאוד לשכנע. אתה אומר שזה מאוד הכדורגל שגם הוא מאמין בו. ההבדל הוא שכשיורגן קלופ הגיע לליברפול, אני לא רוצה, אני רוצה להגיד, הוא היה יותר גדול מליברפול, אני לא רוצה להגיד שיותר גדול מהמועדון, הוא היה יותר גדול משחקני ליברפול באותה שעה.
בוודאי.
כשהוא הגיע הוא היה יותר גדול מהם.
בוודאי.
ארנה סלוט לא מגיע למעמד כזה, הוא מגיע למעמד הפוך לחלוטין. הוא נכנס לסיטואציה שהוא שווה ערך לג'ו גומז בחבורה של
הליברפול. לא, הגזמת.
בסדר, לחוונברג.
לרוברטסון,
בסדר? לכל ההולנדים המיותרים. הוא גודיגג פה.
לא, אבל זה השאלה, אבל לא, זה נקודה טובה מה שאתה אומר, אבל זה השאלה, כי אנחנו תמיד אמרנו שקלופ בנה איזה משהו קצת מיוחד, וזה והוא בחר לא רק שחקנים, אלא גם אנשים. וזה המבחן הגדול של האנשים האלה, סלח או לא, האם ונדייק נשאר שם והוא ינעיק, והוא יגיד להם, אפרופו הולנדי גם, והוא יגיד להם, אוי ואבוי אם אתם עושים משהו, זה, אתם, אל תחשבו עכשיו שזה, אני פה עדיין קובע. זאת אומרת, לא קלופ, אני קובע. וטרנט, שהוא עכשיו גדול, הוא כבר לא כמו שהוא בא כשקלופ היה, הוא גדול, האם יהיה לו איזה אגו אנגלי כזה, זאת אומרת, יש פה גם שאלה, מה קלופ בנה שהוא משאיר אחריו, לא רק כשחקנים, גם כאנשים.
האם מספקנים למאמינים נגמר ביום שקלופ הולך, או שבאמת המועדון השתנה? באמת אנשים מבינים שאוקיי, קלופ הלך, אבל יש פה איזה יסודות מאוד מאוד חזקים, שמאמן שמגיע, יכול, אתה יודע, להמשיך ולבנות על מה שכבר קיים.
כשקופ הגיע, הם הפכו מספקנים למאמינים, כשפאפ יעזוב, הם יהפכו ממאמינים לאנו מאמינים במאמינים. זאת אומרת, כשפאפ יעזוב את
זה. אז יש לנו הרבה נושאים לדבר עליהם, אנחנו רוצים את זה, בואו נסגור את הנושא הזה, וכמובן נגיע לכם לדבר החשוב, אחוזים, נשאר לנו, סיטי נשאר משחק בבית מול וולף, אחר כך היא בחוץ נגד פולהאם שלישי, באמצע השבוע בחוץ נגד טוטנהאם, ואז מחזור סיום בבית נגד וסטהאם, ארסנל בבית נגד בורנמות, בחוץ נגד מנצ'סטר יונייטד, ומחזור סיום בבית נגד אברטון.
יש גם חשיבות, סליחה, הסתכלתי גם על מתי הן משחקות, כי זה עוד לא הסוף, אז הן לא משחקות באותה שעה.
מחזור קרוב, ארסנל ראשונה, סיטי בשבע וחצי.
זה גם משמעותי, שאם ארסנל פתאום מפסיד, לא מנצחת את המשחק, אז אתה יודע, אז פתאום לסיטי יש לעבור אותה כבר עכשיו,
או להפך,
כן, בדיוק,
או להפך, בדיוק,
ואז מחזור 37 זה פולה משחקת, ואז יש לפולה נגד סיטי, ואז יש לארסנל יום שלם, לפני המשחק אצל יונייטד, כלומר, להתבשל במה שהיא צריכה לעשות, ואז מגיעה השלמה טוטנהאם נגד סיטי.
זה מוצא יום העצמאות, אם אני לא טועה, משחק של סיטי נגד טוטנהאם, לדעתי.
אתה צודק.
מוצא יום העצמאות.
כן. יושב
פה, וכן, ואז מחזור אחרון, ארסנל אברטון, סיטי וסטהאם, זה כמובן באותה שעה, בשעה 6 יום ראשון.
51% סיטי, 49% ארסנל.
אוקיי, קדימה.
כן? 60-40, אני אומר,
סיטי. תתן איזה 2% לליברפול, תן להם איזה משהו.
לא, לא. תן להם, בסדר, מה
בעיה. זה 100 ועוד 2% של
ליברפול. בסדר, אוקיי, אז יש לנו מאבק אליפות, אבל במחזור האחרון, כמובן, נפרדנו כך, הייתה דממה, נפרדנו משפילד יונייטד, ותראה, זה הייתה...
ביי, תודה, שלום.
לא, זה הייתה פרידה, כמו שאומרים בצ'רנוביל, זה היה באוויר, אוקיי? זה היה באוויר.
באמת את הבדיחה הזאת.
עכשיו תקשיב, אם כבר, זה מפתיע שזה קרה במחזור 35.
אגב, בצ'רנוביל זה גם באדמה, אז
כאילו לא... כל מקום היה. זה נטוע בזה. זה קרה במחזור 35. הם כמעט שרדו עד מאי. זאת אומרת, בואו נכון לכבוד, אנחנו ידענו כבר במרץ, הם
יורדים מזה. תראה, אתה רוצה, אפשר להוריד לעוד כמה קבוצות נקודות, ואז גם שרדו זה 38. לא, כל הדיונים האלה. גם אתה יודע, כל החיבה, נדבר, שפילד, ברנלי, לוטון, אם לא מורידים נקודות, שזה משהו שלא קרה בשנים האחרונות, אני לא זוכר, בטח לא כזה, וגם שתי קבוצות, אברטון כבר במזמן, אברטון נאבקת על אירופה עוד שנייה, אם לא הורדת את הנקודות שלה.
אברטון יחד עם ברייטון, מקום 12.
אם לא...
הגנה בחודש האחרון ברמה של סיטי וארסנל, מבחינת הגנה, לא סופגים.
מי?
אברטון.
נכון, לא, מטורף. אברטון מטורף, ופיקפורד אגב מועמד לשוער העונה, יחד עם ראיה.
יפה, יוכל בחצי גמר להרוג את
האנגליה. תקשיב, אבל זה קבוצה, אוקיי, אנחנו אומרים...
שפילד יונייטד קבוצה ביזיונית.
נכון.
באמת, מכל אלה שהגיעו, אני לא זוכר הרבה זמן כזה חפריות וסתמיות, ובבית, הכישלונות בבית והביזיונות בבית, שברה את שיא השערים כבר לפני שני משחקים ההיסטוריים בזה, עוד שנה תשבור את השיא של סווינדון טאון, נכון? עם הכי הרבה שערים שספגו בעידן הפרמייר ליג אפילו ב-42 משחקים. אפשר, הם יגידו שבגלל משחקים יותר מדי דקות. אבל לא, אבל...
הם כבר שיחקו 42 משחקים.
גם לא היה שם, לא היו כמעט משחקי דרדה, לעומת לוטון שתתרד, אבל אתה יכול להגיד, שמע, נהבקה וזה,
הם היו בדיחה, הם היו בדיחה, שהם מפסידים, ואז המאמן הולך ומתלונן שהשופט, שהקבן אוכל סנדוויץ' באמצע שנדור איתו. זה לא, הם לא מדברים כדורגל, הם לא מדברים באותה שפה כמו שאר הקבוצות, אבל נגעת בנקודות הכי משמעותית, אם לא מורידים נקודות לקבוצות, אין פה חבר.
הם הגיעו ממש לשפילד חדש.
לא, אבל כאילו, הרגע סי של שפילד יונייטד העונה, זה שהם, הקבוצה שאסרה את אסטון וילה, נכון? שאלה את הרגע הזה, והיא אסרה לה את זה, זה הרגע הכי גדול
שלה. אז בכלל זה, אם לא זה, אסטון וילה כאילו מרגישה שנבגת על אליפות. באמת, זה היה הדבר הכי מבאס, באמת, זה המשחק הכי מבאס, כי רצית שיהיה פתאום גם אסטון וילה מאבק אליפות, אז על אחת כמה וכמה לסנוע אותה.
לא, אני חושב שזה קבוצה שזה קצת כאילו...
כלום.
זה ביזוי של הפרמייר ליג.
זה ביזוי של
הליגה, ולא נשתה אפילו.
זה ביזוי שאנחנו מעריכים עליה את הדיבור.
האמת היא, מגיע לברנלי את היחס, אבל אנחנו לא ניתן לה את זה, אנחנו ניתן לה...
מה שכן אנחנו נגיד על שפילד יונייטד, יש להם את אחד השירים הכי טובים, לא אוהדים, את אחד השירים הכי טובים באנגליה בכלל.
בקרינה?
לא רק השנה בפרמייר ליג, זה היסטורית. לא, זה על הצ'יפ בטר, אני לא זוכר עכשיו לגמרי את המילים, זה על הסנדוויץ' המיוחד של שפילד.
גם זה סנדוויץ'.
בגלל זה הקבל אחר.
פרוסות של לחם לבן, שמוכרים עליהם גרייבי, כזה חומץ, ואז שמים על זה את הצ'יפס, ומלא מלא חמאה, וככה אוכלים את זה, זה...
לא בסדר, התחלתי עם דיאטה.
נשים לינק לשיר.
רגע, וזה מה שה...
הכוון הוא אחר, כן.
זה מה שהכוון אחר?
אם הוא היה אוכל את זה, הוא לא היה כועס.
כן.
טוב, בסדר, זה שפילד יונייטד, שלגמרי בחוץ, ו...
אני חייב רגע להיזכר בשם של השיר,
אז... נאחל לה בהצלחה בזמן הזה, בזמן שאתה נזכר, אנחנו רוצים לדבר בקצרה על מנצ'סטר יונייטד, ויש לנו סוגיה בסטאט טקו נגד ברני, במחזור קודם נצחה את שפילד יונייטד, כמובן, נצחה את שפילד יונייטד, והסבתא שלחת אותנו...
ואז אחרי המשחק הזה, תנח אמר, אנחנו משחקים כדורגל מהאטרקטיבי ביותר בליגה.
כן,
אחרי הוא... שפילד יונייטד, גם אני משחק נגד שפילד יונייטד.
הוא גם נגד ברלי הוא אמר את זה, לא? את הכדורגל כן. ה... מדהים.
The Greasy Chip Butty Song. זה השם. לא, Greasy Chip Butty זה הסנדוויץ'. זה סנדוויץ' סופם לשפילד. כן, כן, כן. חבל שלא הבאת עליו.
לצד המופלטת, היינו...
לא מופלטת, תן לי...
לפני כמה שנים היה ראיון יחד עם רובין ון פרסי, שהתייחסו על תחילת הדרך שלו במנצ'סטר יונייטד. בואו רגע נזכר באותו רעיון.
Michael Carrick, Scholesy, me, other players.
He literally
said, "You're not passing the ball. He's going to win you the league if you pass in the ball like this." And we wasn't.
He literally said to Scholesy, Carrick, Chingy, and Wayne, "If you cannot find him, you will not play."
Mm.
Really?
And me?
Literally.
Im lo timtzeu oto, atem lo tesachku. Ve'ata margish sheyesh tzorach lachzor la'mishpat hazeh.
אתה מסתכל על משחקים של מנצ'סטר יונייטד, מעבר לרגעים לא פשוטים, שאתה זע בחוסר נוחות בכיסא כשאתה רואה את מנצ'סטר יונייטד. אתה אומר, הבאתם חלוץ במעל 70 מיליון, לא רע בכלל, מהיר וחזק, ואתה רואה שהוא יודע מה לעשות מול השאר, ולא מוסרים לו. לא מוסרים לו כדורים.
אני לבד.
כן, משחק אחרון קיבל 4 כדורים מחברים שלו. מה זה? עכשיו...
אולי יחסים עליו חרם?
אולי עושים עליו חרם, מה, בגלל שהוא דני, אבל יש לו את אריקסן. עכשיו, ברור ש... אפשר לדבר הרבה על המשחק של יונייטד ואיך שהם משחקים, אבל לא להכניס כדורים לחלוץ שלך, זה גם מנוגד לכל...
זה פוסט-מודרניזם,
לא, זה מנוגד לכל מה שמאמן הולנדי מאמין בו.
לא, הוא רוצה שהחלוץ שלך...
וזה מחזיר לימים האלה של שלדון פרסי, שרק כשהוא הגיע וכאילו לא מסרו לו. אחת הסיבות לכישלון הזה, שהם לא מצליחים במשחק ההתקפה למצוא את התבניות, למצוא את הדרך להגיע לחלוץ שלהם, וזה כל כך בולט וזה כל כך זועק, ואתה אומר, כשתנח בסוף העונה, עם גביע או בלי גביע, יגידו לו, תודה רבה, אנחנו משכים עליי מאמן אחר. אחת הסיבות היא שהוא לא הצליח למצוא דרך להגיע לחלוץ שלו.
והנה, נגיד, זה דוגמה טובה למה להביא תומס טוחל, שהוא לא הצליח לעשות השנה שום דבר במינכן, חוץ מזה שמגיעים לחלוץ שלו. אז הנה, ויחבר אותנו טוב. דבר אחרון בפרמייר ליג, יש לנו קבוצה נהדרת, אנחנו אוהבים אותה, כל ספורט אחת, חובבים גדולים של ברייטון, ויש המון תירוצים למה שקורה לברייטון, ואין מתומה, ויש פציעות, ויש חוסרים, וזה לא ה-DNA שלהם בכלל להיות קבוצה טובה, הם בכלל רוצים את קבוצה גרועה, וכל זה מתחבר ביחד, אבל היא לא מפסיקה לחטוף בראש.
תראי.
היא דרדרה החוצה מאירופה, ראינו את זה באמת השבוע נגד סיטי, או אמרת אוקיי, סיטי, יום ראשון נגד בורנמוף.
תראי, קודם כל, סתם, מבחינת נתונים, היא במאזן שלילי, כבר יש לה יותר הפסדים מניצחונות, יש לה, היא ספגה יותר שערים העונה ומאשר כבשה, היא ברצף של 6 משחקים ללא ניצחון, ובשישה המשחקים האלה השיגה 2 נקודות בלבד, היא כבשה 2 שערים בלבד ב6 המשחקים האחרונים, 3 ב8 האחרונים, ו4 ב9 האחרונים. זאת אומרת, זה כבר תקופה, זה כבר תקופה. עכשיו תראה, עם כל אלה אפשר, תקופות רעות, ויותר פציעות ופחות פציעות, גם באמת חלק ההתקפי שלא די פצוע, כל מיני פרגסון ונסיסו וכל מיני כאלה ככה מאוד מאוד טובים. אבל זה מאמן, זה זרבי, שחרט על דגלו את הכדורגל ההתקפי, ואנחנו התקפה בכל מחיר, ואנחנו, הוא הפאפ קטן, זה בבושקה של פאפ, ואתה פתאום מגיע למצבים כאלה, הרי השיטה אמורה להיות יותר גדולה מהשחקנים, בסוף, נכון? אז 2 שערים ב6 משחקים, זאת אומרת, זה באמת אומר הרבה, אבל כל אלה הייתי יכול לקבל, אתה יודע, יש תקופה יותר טובה, פחות טובה, וצריך לומר, דזרבי הוא מאמן טוב מאוד, וברייטון שיחקה בשנתיים האחרונות, יש לה, אתה יודע, שנה וחצי של, של כדורגל כיפי, סוחף, משהו חדש, מרענן בתקציב יחסית נמוך, הוציא שחקנים במחירים גבוהים. תזר במאמן מעולה. אבל מה שהיה ביום חמישי נגד סיטי, זה היה זלזול. דיבר אסף ממש בפתיחת המשחק על נתונים שיש ממוצע הרחקות של שוערים בליגה. שוערים הרחבה. והוא אומר, אסף מספר איך רואים, מכל קבוצה זה יורד ויורד. אז ליברפול 2.4 וסיטי ממש קצת וזה, וברייטון כמה? אפס. אפס הרחקות של הכדור.
אסור לשוער לבעוט.
אסור לשוער לבעוט. ואז מגיע, סיטי מובילה 2-0, עושה לחץ גבוה, בשער עומד סטיל, שהוא השוער רגל היותר בכיר של דזרבי משום מה, ויש שם שחקן שפעם ראשונה בקריירה שלו פותח משחק פרמייר ליג, ילד בן 19, ברקו ארגנטינאי, והם לא מרחיקים, הם מתחילים את ביתת החמש, כדור, 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 מאבד כדור, נגמר המשחק 3-0, נגמר המשחק. וזה מטריף אותי. אין שם שום היגיון, אין שם שום היגיון מלבד לעשות רושם. אני שואל את עצמי, בשביל מי עושה את הדברים האלה, דזרביס? בשביל מי האפס ביתות האלה? מה? יכול להיות מצב, הרי כדורגל זה לא מתמטיקה. לא יכול להיות שלא כל, אין אף מצב כמעט במשחק שהוא דומה למצב אחר. לא באמת, לא בדיוק אותו דבר. אז מה, אסור לשוער להרחיק?
יותר מזה כשאתה משחק נגד פפ, ואדרסון מהצד השני כן עושה את זה. כלומר, כן מראה פעמיים, למה עם כדור ארוך אתה יכול להגיע למצב. עם שני כדורים ארוכים של אדרסון, סיטי הגיע למצבים.
אתה משחק נגד קבוצת הלחץ אולי הכי טובה בהיסטוריה, בסדר? כאילו זה ברמות כאלה, כבר כמה שנים. ולא תרחיק, ובשביל מי הוא עושה את זה? בשביל שברייטון תנצח? לא, היא לא תנצח ככה, נכון? היא תפסיד ואפילו תקבל בראש מסיטי. הוא עושה את זה בשביל השחקנים שלו שילמדו, ואחר כך זה יעזור? אני לא רואה שזה עוזר על פי התוצאות. הוא עושה את זה בשביל עצמו, וזה מה שמעצבן אותי. מעצבן אותי שדזרבי עושה את הדברים האלה בשביל עצמו, כדי שאחר כך הוא יהיה מועמד לליברפול או לסיטי כשפפ יעזוב. למה? כי יבואו ויגידו אנשים, רגע, הוא משחק את הכדורגל של פפ. הוא משחק את הכדורגל של פפ, אז בוא נביא מישהו שמשחק את הכדורגל של פפ. אתה יודע, בעולם הישן, דיוויד מויס היה לו יותר סיכוי להגיע לליברפול מאשר לדזרבי. למה? התוצאות שלו יותר טובות בתקופה בווסטהאם. הוא השיג את גביע אירופי, הוא לקח קבוצה עם תקציב לא גבוה כל שנה כמעט לאירופה, לפעמים יותר, לפעמים פחות. אז למה דזרבי ולא מויס? אז בסדר, אני מבין, מויס הוא מאמן מיושן ואתה רוצה משהו חדש. אבל מה שדזרבי עושה באי הרחקה הזו, זה... אני אגזים ואומר, זה יריקה בפרצוף של הכדורגל של פעם. כדורגל זה משחק של 150 שנה, זה משחק של מסורת, זה משחק שנבנה טל על טל, והוא בא ואומר, אני מלגלג באלכס פרגוסון שפעם היה אומר לשמייקל לעשות את זה, אני מלגלג בשיה פייגנבוים ובאריה חביב, נכון? יהוד, מהפועל יהוד. אני מלגלג עליהם, הם ישנים, הם כלום ושום דבר. זה חלק מתרבות הווק. ואז מה? אני מעריך את זה שבאמת, דזרבי הוא גם אמר כמה הוא מעריץ את פפ, והוא רוצה להיות פפ, בסדר גמור. אני מעריץ את פיטר דרורי. אני לא יכול להיות פיטר דרורי, כי לפיטר דרורי יש את הכלים, שזה השפה האנגלית, הכל כך עשירה, והוא נמצא במגרש והכל, אז אני לא משנה כמה מתאמץ, אני לא יכול להיות. לברייטון אין את הכלים של פפ, ופפ אמר את זה תמיד, אני הולך לקבוצות הגדולות, ובזכותם אני כזה מאמן גדול, וכן, הוא לא הולך לאמן עכשיו ברייטון והופך אותה לאלופה, הוא לוקח את ברצלונה ואת ביירן ואת סיטי, בסדר, זה פפ. אז לדזרבי אין את הכלים, והחוסר הזה בהבנת הסיטואציה, והחוסר להיות פרגמטי, הוא כאילו, הוא כל הזמן עושה רוטציה, והוא כל הזמן משנה, הוא אנטי פרגמטי בפרגמטיות שלו, אוקיי, הוא כאילו, אני אסכם ואומר, זה הבולבוליזציה של הפפיזציה, מה שדזרבי עושה, וזה באמת, זה המקרה הקיצון, הרבה עושים את זה, אבל דזרבי, הוא לוקח את זה לקיצון, לקיצון, והוא עושה את זה לא בשביל ברייטון, ולא בשביל לנצח את המשחק, הוא עושה את זה בשביל עצמו.
ואם מסכם, זה אחד הרנטים הגדולים שהיו בתולדות הפוד,
לא, היו יותר גדולים.
הגדול ביותר, היה שארסנל הפכה להיות ברייטון.
לא, הגדול ביותר זה ליברפול, זה סגר שירותי.
אנחנו צריכים לסכם, אז מה ברייטון הפכה להיות? אם ארסנל הפכה להיות ברייטון, אז מה ברייטון בעצם?
היא הפכה להיות ברצלונה בי דה לשמטה.
זה לא יאמן.
הטיעון העיקרי פה של שרון, וזה טיעון מאוד מאוד קשה וחזק, שבעצם ברייטון היא סוג של החמור שעליו דזרבי בונה את הקריירה שלו, וזה... זה לא בסדר, זה באמת לא בסדר, זה מועדון מפואר, אתה יודע, מכובד, שיש פה כבר כמה שנים בליגה, שלא דזרבי הוא זה שאלה אותו, פוטר היה זה
נכון, ש... נכון, אגב, תחילת עונה שעברה היה פוטר, לפני שהוא עבר לצ'ל, נכון, זה עונה שעברה כבר, והיה מעולה, וכולם החמנו, זאת אומרת, הוא לא בנה את זה לבד והכל, אז עם כל הכבוד, ואתה יודע, ואני אסכם ואומר, אתמול היה, שלשום, סליחה, היה 28 באפריל, 28 באפריל זה יום השנה לניצחון של פפ גוארדיולה, סליחה, של מוריניו על פפ גוארדיולה עם אינטר בקאמפ נו, אותו משחק מפורסם של הבונקר של סמואל אתו, הופך להיות מגן ימני, שמאלי, ימני, הופך להיות מגן, ואתה יודע, זה כאילו הכדורגל בחיורו, והכל דבר, ובסדר גמור, כי מה, כי אנחנו רוצים את הברצלונה ואת הפפ ואת היופי של המשחק, והדיבורים הגבוהים והכל, אז לא, לא צריך להיות מוריניו לאורך כל העונה, כאילו מוריניו של אותו משחק, אבל המשחק הזה, שאגב גם נמצא בספר הגדול דשא, הוא תזכורת לכך שמותר לעשות בונקר, ואם אתה נגד סיטי, אז מותר לשחק אחרת. כל משחק הוא משהו אחר. זה אם השוער שלך ירחיק במשחק מסוים נגד הקבוצה הכי טובה בעולם את הכדור 5 פעמים, זה לא יהפוך אותו לשוער פחות טוב, וזה לא יגרום לו במשחק הבא לא לעמוד באותם עקרונות. זה לא שאני, אם אני אומר לילד שלי, שהוא ביסודי, אתה לא מרביץ אף פעם. לא משנה מה, אתה לא מרביץ, אתה לא מרים יד. אבל זה לא נכון. זה לא נכון, כי אם מישהו תוקף אותו, אז אתה יודע, הוא לא יכול לקבל את המכות. אתה מבין מה אני אומר? החיים זה לא משחק מתמטיקה, מחשב של המאמן.
אני יכול רק לדמיין, ונסכם את זה, שדזרבי חוזר הביתה, כזה, "Hi, honey, I'm home." ואז יש אותו, "מה נשמע, איך היה? איך היה המשחק?" אומר, "מעולה, הוא לא בעד קדימה. מעולה. יצאתי טוב עם המשחק הזה, אחלה משחק. נשארו לנו ממש דקות ספורות לבני הסיום, אנחנו צריכים לסיים את זה עם הליגות הנמוכות. בוא נגיד את זה ככה.
לסטר!
לסטר זוכה, לא רק עולה ליגה, אלא זוכה אתמול באליפות אחרי שניצחה את פרסטון, אבל היא עלתה ליגה מהבית.
כרגיל?
כן, כמו ב-2016, יושבת וצופה בטלוויזיה, ואפילו עשתה הומאז' והתכנסו ביחד.
2014 לסטר עולה ליגה. 2015 שורדת בקושי, והמשך הידוע, אני רק אומר, כל 10 שנים אנחנו במעגל.
וואו, יפה. אז אתה אומר, שנה הבאה, מאבקים קשים יהיה בתחתית. ו5-3 על יונייטד.
משהו כזה.
זה רגיוני. לידס ואיפסוויץ' ממש מצרבות לסגור. אז
לליפות להם עוד שנתיים, אתה מקבל יותר מ-5,000.
לא פחות, כי כבר
המסוי. לידס ואיפסוויץ' מצרבות לסגור את הסיפור, לאיפסוויץ' יש הזדמנות לקבל יתרון משמעותי ביום שלישי, פוגש את קובנטרי, ואז במחזור הסיום לידס מול סאות'המפטון, שאין על מה לשחק, אבל צריך לשמור כושר משחק לקראת הפלייאוף, ואיפסוויץ' מול אדרספילד, שמתמטית ירדה ליגה, אלא אם אתה לוקח איזה ניצחון 12-0 או משהו כזה, וקרבות הפלייאוף במחזור האחרון שמגיע ביום שבת, מסתכמות בקרב בין ווסט ברומיש להאל על הכרטיס האחרון, ברומיש בפורמה נוראית עם 3 הפסדים רצופים, האל נגד פלימוף שנלחמת החיים נגד הירידה. סיכום שלך ואימור שלך, מי העולה ומי הפלייאוף?
אני חושב שאיפסוויץ' יש לה את היתרון של, של המשחק הנוסף, וווסט ברומיץ' אני חושב שתצליח.
זה יקרה ביום שבת ב-14:30, המשחק הנוסף קורה בעצם היום בערב, אתמול, מתי הבנתם את זה, אני מקווה מאוד שהיום. ליג 1 דרבי קאונטי סיימה את המוטל עליה, מנצחת 2-0, תגיד את זה אסף, כי אני לא רוצה להסתבך. איך קוראים לקבוצה שדרבי ניצחה?
קרלייל.
קרלייל, כמובן. הפלייאוף מתחיל יום שישי הקרוב, ברנסלי נגד בולטון, אוקספורד נגד פיטרבורו. מה התחזית שלך לגמר? עזוב עולה.
קודם כל, פורטסמות ודרבי עלו, אז יהיה מושלם עם גם בולטון, במסגרת מועדונים מהעבר. בולטון גם סיימה שלישית, אז כאילו היא הפיבוריטית, היא גם הגיעה בפורמה נהדרת, עם 7 ניצחונות רצופים, 7 משחקים ללא הפסד, סליחה. אני הולך עם בולטון פה. אוקספורד ופיטרבורו, זה מאוד מאוד צמוד. פיטרבורו.
פיטרבורו. ובליגה האחרונה, בליג 2, קריס סאטון יונייטד מצטרפת לפורס גרין רוברס ויורדת מהליגות המקצועניות. רקסם כאמור תהיה בעונה הבאה בליג 1, אליה מהפלייאוף תצטרף אחת מתוך קראולי טאון, שפוגשת את אמקי דונס, ועוד דונקאסטר רוברס, שפוגשת את הקבוצה התאומה של הקבוצה הבאה של מוחמד סלאח, קרו אלכסנדרה.
אלכסנדריה.
משם יש לך ואימור, אנחנו
מכירים... דונקאסטר, זה בדרך כלל קבוצה כזאת שקבוצת יו-יו, עולה יורדת, עולה יורדת, השנה זה השנה
שלהם
לעלות.
אז כמובן, כל הפלייאופים האלה מתחילים עוד רגע, וכל זה יתנקז למשחקי הגמרים המסורתיים בוומבלי. אנחנו כאן מסכמים, מסיימים, עוד מחזור, שבוע הבא אנחנו נהיה אחרי ארסנל נגד בורנמוף, יהיה לנו סיטי נגד וולפס, יהיה לנו ליברפול נגד טוטנהאם, יכול להיות שאנחנו נכריע כבר את המאבק על המקום הרביעי, כנראה יהיה לנו עוד יורדת, יהיה הרבה דברים, נכון? יהיה מעניין. אז תודה רבה שצפיתם, שהזנתם, שראיתם, שהייתם, שהייתם לזה. תמשיכו להיות איתנו, שבוע הבא גם אנחנו נהיה עם החצי גמר האחרון של הכי טוב שיש, והכי טוב שיש, כבר אנחנו נגיע אפילו מתישהו, לא יודע מה יקרה קודם, הגמר של זה או הפוד ייגמר, נראה מה יקרה. ועד אז, יאללה ביי.
אילה לכאן.